שלום וברכה קהל קדוש, נתבקשתי להתייחס לנושא שהוא נושא בסיסי ועמוק, והוא בריאת העולם. אז אני אסתפק במספר הערות. כן, הרי הנושא הזה יכול להיות נלמד במשך שנים רבות, אבל רק אסתפק במספר הערות בנושאים קרדינליים. בכלל, כל הסוגיה, כל הלימוד הזה, העוסק בבריאת העולם, נחשב מבחינת המסורת של רבותינו לנושא שאסור להתעסק בו בציבור. אמרו רבותינו בתלמוד, במסכת חגיגה, אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. מה פירוש אין דורשין? הכוונה שלא מדברים על זה בשיעור ציבורי. אסור. יחד עם זאת, אי אפשר שלא להתייחס אל שאלות יסוד שמטרידות את נפש כל אדם בריא, ולכן בדרכי רמיזה אנחנו כן נעסוק בדברים האלה במידת מה. ובכלל באמת יש שאלה, אם אין עוסקין בעריות בשלושה, אז בכמה כן? יענה בשניים. ואם אין עוסקין במרכבה, במעשה בראשית בשניים, אז בכמה? באחד. זאת אומרת ערב ותלמידו. ולא במרכבה ביחיד, אז בכמה? באפס. כלומר, כשעוסקים במעשה מרכבה, אין רב ותלמיד. האדם לומד לבדו. אז איך הוא יכול לדעת שהוא למד נכון? אלא רבו כן נמצא שם, רק שרבו לא מלמד אותו. אלא הוא, איך אומרת המשנה? הוא מוסר לו ראשי פרקים. מה פירוש הדבר ראשי פרקים? זה מניח שבתוך נפש האדם, הראוי לכך, כבר כל הידיעות הנדרשות כבר קיימות. כי הרי אין מלמדים אלא למי שראוי, למי שחכם, למי שיש לו יראת שמיים. אז כל הידיעות האלה כבר נמצאות בתוך הנפש, אלא שהוא לא יודע מהו הסדר של הידיעות. לכן מלמדים אותו ראשי פרקים, פירוש הדבר שמלמדים אותו מהו הסדר האמיתי של הידיעות שממילא כבר נמצאות בקרבו. במילים אחרות, כאילו הרב אומר לתלמידו, אתה כבר יודע למה אני מתכוון כשאני אומר כך, ואתה כבר יודע למה אני מתכוון כשאני אומר כך. אבל הסדר הפנימי הוא א' לפני ב' וב' לפני ג'. עכשיו, אולי קצת נרחיב את הנקודה הזאת. המהר"ל מפראג בספר גבורות השם, בהקדמתו השנייה, מבאר שמה שאמרו עריות שאין דורשין בהן בשלושה, אין הכוונה כפשוטו הלכות עריות, אלא הכוונה הסדר הפנימי של ההוויה. יש איזה מין סדר פנימי לקוסמוס, הסדר הזה נקרא, שהוא היחסים בין הנבראים זה לזה, הסדר האמיתי, אנחנו מכנים אותו עריות. בראשית הכוונה האופן שבו הבורא מוציא אל הפועל את מציאות העולם, ומרכבה הכוונה הבורא בתור נבדל. בשפה פשוטה יותר אומרים בתור טרנסנדנטי, בתור מנותק מן ההוויה. ולכן צריך לומר שהלימוד צריך להיות דומה לנושא הנלמד, בניגוד ללימודים של חול, שבהם למשל מי שמלמד גיאומטריה לא צריך להיות משולש. בנושאים פנימיים צריך שיהיה דמיון בין הלומד לבין הנושא הנלמד. ולכן המסגרת של רב ושני תלמידים ללימודי עריות, זה בא להראות על סדר פנימי בין הנבראים, ולכן זה מתאים לנושא הנלמד. במעשה בראשית, הבורא ועולמו הם שניים כזוג, ובמעשה מרכבה, הבורא לבדו, ולכן לומדים אפילו לא ביחיד. אחרי כל ההקדמה הגדולה הזאת, אני חושב שאנחנו יכולים לגשת פה אל הנושא. המושג של בריאה, שהוא הנושא המעסיק אותנו כאן, הוא מושג קשה מאוד. אצל הפילוסופים לא הצליחו לפתור את בעיית הפרדוקסליות של המושג הזה, משום ש אפשר לומר, יש קושיות פילוסופיות גדולות. כיצד תיתכן הבריאה? אתן לכם דוגמה פשוטה של שאלה. אם יש אלוהים, לא ייתכן שיהיה עולם. כי הרי האלוהים הוא הכל, הוא המוחלט, הוא ממלא את כל ההוויה כולה, הוא אין סוף. אין מקום לזולתו. כשיש מציאות מוחלטת, אין מקום למציאות יחסית. מסקנה, בריאת העולם בלתי אפשרית. לצורך זה נמצאו כל מיני אופנים של תשובה. יש כאלה שהסיקו מזה מסקנה פשוטה. הרי אמרו, אם יש אלוהים, לא ייתכן שיהיה עולם. והרי אנחנו רואים בעינינו שיש עולם, מסקנה, אין אלוהים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אם יש אלוהים, לא ייתכן שיש עולם. והרי יש אלוהים, מסקנה, אין עולם. נדמה לך שיש עולם, זה בעצם אשליה. קוראים לזה אקוסמיזם. בדיוק כמו שהשלילה של אלוהים נקראת אתאיזם, יש גם אקוסמיזם, הטענה שאין עולם. יש טענה שלישית. אם יש אלוהים, לא ייתכן שיש עולם. מסקנה, העולם הוא האלוהים. זה השיטה של הפילוסוף המפורסם, ספינוזה. ויש מי שאומר, זה השיטה למשל שהתפתחה הרבה בבית המדרש של רבי חיים מוולוז'ין, שהמציאות היא דואלית. מצד אחד זה נכון לומר שיש רק אלוהות והעולם איננו קיים, ומצד שני זה נכון לומר שיש עולם ואלוהים, ושתי האמירות האלה אמנם סותרות, אבל הם שני צדדים של מציאות דואלית. עד כאן אני חושב שהבהרתי פחות או יותר את השיטות הראשיות. אפשר כמובן להוסיף עוד כמה פרטים. אני אגיד מהי העמדה הקלאסית של היהדות בנושא הזה. המעשה של הבריאה הוא ביסודו של דבר מעשה מוסרי. מה זאת אומרת מוסרי? להעניק מציאות לזולתו זה אקט של חסד. במיוחד אם המעשה הזה איננו הכרחי. כשאני מדבר על בריאה, אני מדבר על זה שיש רצון לברוא, או במילים אחרות, רוצה בורא, לא רוצה לא בורא. יוצא לפי זה שאין שום גורם המכריח את האלוה לברוא את העולם, יוצא לפי זה שמדובר פה בחסד מוחלט. זהו יסוד מוסרי. על יסוד זה אפשר להבין מדוע היהודים רגילים לחשוב שהעולם צריך להתנהג לפי המוסר ולא לפי הטבע. אני רגיל להביא את הדוגמה של יהודי וגוי, לצורך זה ניקח גוי יווני, שיושבים על ספסל אחד ברחוב. מולם עובר צדיק שמחליק על קליפת בננה ושובר את הרגל. היהודי, כשרואה את הדבר הזה, זורק קריאה עתיקה בערבית, גוואלט. איך זה יכול להיות שהאיש הזה הוא צדיק והוא שבר את הרגל? זה אמנם נכון שהייתה שם קליפת בננה, אבל היה מן הראוי שקליפת הבננה תתחשב בעובדה שמדובר בצדיק שדורך עליה. לעומת זה, היווני מסתכל על היהודי בתימהון, מוציא פנקס וכותב מסקנה, כלל, כל המחליק על קליפת בננה לפי זווית נתונה שובר את רגלו, ומבסוט שהוא גילה חוק חדש בפיזיקה. והשאלה היא באמת מי צודק. כלומר, לכאורה הנתון הגלוי לפנינו הוא שהיווני צודק. העולם הטבעי איננו מתחשב בשאלות מוסריות. הנתונים שעל פיהם הוא פועל הם טעונים קבועים, אימפרסונליים, חסרי אישיות, סתם ככה. אבל לעומת זה, היהודי מניח הנחת יסוד שהיא מאוד קשה, שהעולם, כולל עולם הטבע, אמור לפחות, לפי הציפייה שלנו, להתנהג לפי חוקי המוסר. והשאלה היא, על יסוד מה היהודים אומרים את זה? היהודים אומרים את זה מסיבה פשוטה. אם אנחנו מניחים שאכן העולם נברא, אז הוא תוצאה של אקט מוסרי. אם הוא תוצאה של אקט מוסרי, המוסר מקיף את כל הבריאה כולה. אני אגיד את זה אולי בסגנון אחר. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא ידע שיש קושיות של הפילוסופים על המעשה הזה. הוא אומר, אני אברא את העולם, אבל עמנואל קאנט בביקורת התבונה הטהורה יגיד שזה לא בסדר, שזה סותר את ההיגיון, כל מיני דברים. או שזה אנטינומיה של התבונה. וכיוון שזו אנטינומיה של התבונה, אי אפשר להכריע אם העולם נברא או לא. אנטינומיה הכוונה, שאלה שבאופן מהותי לא ניתן לפתור. יש ארבע אנטינומיות של התבונה, התורה, אחת מהן זה אם העולם נברא או קדמון. ונאמר ככה, נראה לי שהקדוש ברוך הוא אמר לעצמו, אני רוצה לברוא את העולם לא מסיבות מטאפיזיות פילוסופיות, אני רוצה לברוא את העולם מסיבות מוסריות. אז אני קודם כל אברא אותו, ושאחר כך הפילוסופים ישברו את הראש לכתוב דוקטורטים לתרץ את זה. כלומר, יש קדימה, לפי זה, לפי האופן שבו היהודים תופסים את מושג הבריאה, יש קדימה של המוסר על פני המטאפיזיקה. המוסר הוא הנקודה הבסיסית, הרצונית הראשונית. אחר כך, כתוצאה מזה, יש גם מסגרות מטאפיזיות, פילוסופיות, שבתוכן אנחנו מנסים להסביר את זה, במידת האפשר. זה, אני חושב, הנקודה הבסיסית שיש בעצם ההתעסקות במושג של הבריאה. עד כדי כך שכשאנחנו קוראים את ספר בראשית, אנחנו רואים, לפחות לפי הקריאה של רש"י, של המסורת היהודית, איך לקרוא את הפסוק הזה, אנחנו רואים ששם אין תיאור של עובדות. כן? כשאנחנו קוראים למשל את הפסוק הראשון בתורה, שלפי זיכרוני הפנומנלי הוא, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז הקריאה השטחית, כשהיא מתרגמת את זה לשפות אחרות, חושבת שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, פירוש הדבר, מספרים לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה מתוך ההנחה שהמילה בראשית פירושה בהתחלה. בהתחלה? אז מה היה בהתחלה? בהתחלה ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הדבר הזה הוא בנאלי כל כך, שאתה שואל את עצמך למה בכלל היה צריך לכתוב אותו. זאת אומרת, אם יש התחלה, אז ברור שיש, אז בראשית, אז אם יש התחלה, אז יש בריאה. ואם יש מישהו שמסוגל לברוא, אז ברור שהוא אלוהים. כלומר, מה חידשת כאן? זה אפילו משעמם. לעומת זה, רש"י מאיר, אגב, על פי הערה דקדוקית, שהמילה בראשית בעברית אין פירושה בהתחלה. כי אם בהתחלת, זאת מילה נסמכת, בהתחלת מה? לא כתוב בהתחלת מה. לכן אומר רש"י, המילה ראשית פה אין פירושה התחלה, כי אם המטרה של בריאת העולם, רוצים להגיד לך, בשביל מה נברא העולם? בעבור מה? אומר לך רש"י, בעבור ראשית. כן, בראשית, במובן של בעבור ראשית. כמו שהכתוב אומר, העבודך שבע שנים ברחל, בתך הקטנה. זאת אומרת, ברחל פירושו, בעבור רחל. בראשית, בעבור ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. איך שלא נפרש מהי אותה ראשית, ובאמת יש דיון רחב, מהי אותה ראשית, מעניין שהתורה לא רצתה לתאר לנו עובדות על בריאת העולם, אלא רצתה לספר לנו מגמות, מהי המטרה. וממילא זה מציב את הכל במישור המוסרי, ולא במישור של תיאור העובדות. מעניין אגב שלפי זה, לפי רש"י, אין לנו כל צורך לתת הסברות ש... יתאימו בין המדע לבין התורה ביחס לבריאת העולם, משום שלפי רש"י התורה לא התעסקה כלל וכלל בתיאור אופן הבריאה, האופן שבו הנמצאים הגיעו לפנינו, אם זה לקח מיליארדי שנים או שניות ספורות, זה בכלל לא מעניין, אלא אנחנו מתעניינים במגמה המוסרית שיש בכל זה. על יסוד זה אנחנו צריכים לנתח את המושג ברא. ברא. כשאנחנו אומרים על בריאה, יש פה איזושהי סתירה בין הפירוש של המילה הזאת בעברית לבין הפירוש של המילה הזאת בארמית. תגידו לי, מה אכפת לי מה הפירוש המילה הזאת בארמית? הרי התורה איננה כתובה בארמית, היא כתובה בעברית. זה נכון, אבל זה נושא שאולי צריך קצת להרחיב אולי בהזדמנות אחרת, שהארמית היא התת מודע של העברית. נגיד ככה, העברי הקדמון חשב באופן מודע בעברית ובתת מודע בארמית. ולו רק משום שהאומה הישראלית יצאה מארם. אברהם אבינו יצא מחרן, מהתרבות הארמית. מתוך התגברות על הרקע הארמי שלו, הוא מחדש את הזהות העברית. כך שאפשר לומר שבאיזושהי פינה של ההכרה היהודית, הארמית ממשיכה לפעול. לכן כשאנחנו רוצים להבין את המילה ברא, צריך להבין אותה גם בעברית, גם בארמית. בעברית המילה ברא יש לה קונוטציה של מילוי. למשל כשאומרים על מישהו שהוא בריא, בריא הכוונה שהוא מלא. אפילו יש מושג של שמן, בריא כמו שור, שור בריא, אלא שהוא מלא. בעוד שהמקור הארמי אומר את ההפך הגמור, שבמילה ברא יש קונוטציה של ריקות. איפה שיש בריאה, יש ריק. למשל, בארמית, ברא פירושו בחוץ. גם בערבית, אגב, ברא קונה החוצה. זאת אומרת, וגם מעניין שהאינטואיציה הזאת המשיכה בשפות האירופאיות. למשל באנגלית, הקיום עם משהו קיים, אני אומר עליו exist. לפי המקור הלטיני, ex ist, בחוץ הוא נמצא. כלומר, להיות קיים זה לעמוד מחוץ להוויה האינסופית. כביכול, הוצאתי החוצה. אני עכשיו במקום ריק, זרקו אותי מהבית. על יסוד זה אפשר להבין גם דבר מאוד מעניין. אם החוויה הבסיסית שלי כנברא, ברגע שאני מכיר בזה שאני נברא ולא סתם קיים, זאת ההכרה שאני בחוץ, התוצאה המיידית היא שאני רוצה להיכנס פנימה. כלומר, התנועה המשיבה את הנברא אל הבורא היא תנועה עצמותית לנברא. זאת אומרת, אני רוצה לשוב אל המקור אשר משם באתי. וזה בעצם מה שאמרו רבותינו במדרשים, תשובה קדמה לעולם. כלומר, אני רוצה לשוב אל המקום אשר ממנו באתי. זה, מכאן אנחנו פותחים גם אפיק מאוד מעניין. יוצא שלחזור בתשובה, זה בכלל לא קשור לתיקון החטאים. התורה לא אומרת בשום מקום, ושבת אל מצוות השם אלוהיך. התורה אומרת, ושבת עד השם אלוהיך, ועשית כל מצוותיו. כלומר, אני רוצה לשוב אל מקור החיים, אם תוך כדי הרצון לשוב, אני שם לב שהחטאים, העבירות, מונעים ממני את השיבה הזאת, אז אני גם מתקן את החטאים, כדי שאוכל להמשיך לשוב אל המקור. אם כן, המשמעות של המילה ברא, נחזור לעניין שלנו, מפגיש אותנו עם מושג של ריקות. האמת, שגם אנחנו מוצאים את זה בספר יהושע. כאשר שבט אפרים מספר, כששבט אפרים מקבל בתור נחלה את הר אפרים, הר אפרים במקדם היה מלא ביערות, יערות קדומים. ואז התלוננו בני אפרים לפני יהושע בן נון, אמרו לו, נתת לנו נחלה שבה אי אפשר להתיישב. ואז יהושע נותן הוראה להחריט את היער. אומר, עלה היערה וברתו, כדי שיהיה מקום להתיישב. ברתו, שמה בית רש א' תתוו, זאת אומרת, לברוא פירושו גם כן לעשות מקום פנוי. אתם רואים שכבר העברית אומרת, כלומר, כשאנחנו נמצאים לשורשיה של העברית, אנחנו נפגשים עם מושגים שחשבנו שנמצאים רק אצל חכמי הקבלה. כן, הרי למשל, האריזל, כשהוא מדבר על האקט הראשון של גילוי הבורא, מדבר על יצירת מקום ריק תחילה. מה שנקרא סוד הצמצום אצל חכמי הקבלה, שכביכול פינה האלוה מאינסופיותו מקום כדי שיהיה אפשרות לנברא להתקיים. זה המושג הפשוט, הפופולרי, יש מאין. בפשטות היינו אומרים שהעולם הוא יש מיש. הרי אם האלוה הוא ישות, מן הישות הזאת נובעת ישות נוספת, העולם, אז היינו צריכים לדבר על עולם שהוא יש מיש. אבל השפה הפופולרית של המאמינים אומרת יש מאין. כביכול, כדי שהיש יהיה, היה צריך להקדים לו עין. היה צריך לפנות כביכול את המוחלטות של המציאות של הבורא, כדי לתת מקום לעולם. מעניין שהמושג הזה איננו נקרא אצל המקובלים צמצום, כי סוד הצמצום. מה הסוד בדבר? הסוד הוא השאלה ששאלנו בהתחלה. איך ייתכן שיהיה גם עולם וגם וגם אלוה? זה בלתי אפשרי. אז יש פה מציאות פרדוקסלית, שאף על פי שיש אלוהים, יש עולם. לכן זה סוד הצמצום. כיצד הדבר ייתכן? מובן. זאת המשמעות, אם כן, של הצמצום. נאמר, נגיד את זה בשפה מוסרית, הצמצום פירושו נתינת מקום לזולת. פינוי המקום כדי שהזולת יהיה. יש בהקדמתו של המהר"ל מפראג לספר דרך חיים, פירושו למסרת אבות, הוא אומר דבר יפה. הוא אומר התבנית, אתה אומר, האב טיפוס של מידת החסד, זה לא מצוות הצדקה. יכול להיות שוב, מה זה חסד? אני לוקח דבר, כסף, מאכל, נותן למי שאין לו. המהר"ל אומר לו, החסד האמיתי זה להשתדל לא להזיק לחברו. זה יותר גדול מאשר לתת לו צדקה. כי כאשר אני נותן צדקה לחברי, אני נותן לו כסף, עזרה, תמיכה, אני באיזשהו מקום חודר לתוך התחום שלו. יש שם איזה מין אונס. אונס נעים. סך הכל נתתי לו משהו שהוא היה צריך. אבל השתלטתי על מרחב המחיה שלו. לעומת זה, כאשר אני משתדל לא להזיק לו, אני נותן לו את המרחב שבו הוא יכול לבטא את עצמו. כך שניתן לומר שזה בדיוק מה שעושה הקדוש ברוך הוא כשהוא בורא את העולם. הוא נותן מקום לזולת להיות. והוא עושה את זה מצוין. כשאנחנו מסתכלים בעולם, העולם בנוי בצורה כל כך יפה, כל כך אוטונומית, שאפשר להתהלך בעולם ולחשוב שאין אלוהים. הבריאה הצליחה. נתאר לעצמנו עולם שבו היינו מרגישים כל הזמן את נוכחות הבורא, זה עולם שבו אי אפשר לחיות. שבו בעצם אני משותק כנברא. יש פה דבר, אם כן, שהוא מאוד רציני, זה המרכזיות של מתן הבחירה החופשית לאדם. האדם יכול לבחור לעשות טוב, לעשות רע, לדעת או לא לדעת. הכל הוא יכול. זאת אומרת שבמשימה של הבריאה, יש פה משהו רציני מאוד. זאת ההחלטה שיהיה מישהו אחר, זהות חיצונית לאלוה. לא רק אלוהים, יש עוד מישהו. והדבר הזה הוא כמובן בעייתי. כי הנברא, גם אם הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא אוטונומי, הנברא הוא קיים מכוח מה שאלוהים מחיה אותו. ריבונו של עולם נותן חיים לעולמו. אז כל הדיבורים האלה על אוטונומיה של העולם זה בלוף אחד גדול. סוף שבר, הוא נותן חיות, אין ברירה, לקבל את החיות אין קיום. לכן צריך לתת פתרון לדבר. הפתרון הוא פשוט. הנברא יברא את עצמו. ניתנה לנברא בחירה חופשית, כדי שהוא יקנה את זכות קיומו. במובן הזה, היעדר החייאה מצד הבורא, זהו חסד. איך אומרים רבותינו? בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. הרעיון הזה לברוא את העולם הוא מידה של חסד. אומר המדרש, עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. כלומר, החסד היותר גדול הוא שהנברא יזכה בדין בקיומו. אבל ראה שאין העולם מתקיים. מה פירוש דבר ראה שאין העולם מתקיים? אי אפשר באופן מיידי, אי אפשר באופן מיידי לזכות בקיום. אז צריך לתת זמן. והזמן הוא מידת הרחמים שמאפשרת במשך הזמן לעמוד בדין. יש אחת השאלות שהפילוסופים לא הצליחו לענות עליה. מפני מה הזמן קיים? יש הרבה דיונים אצל הפילוסופים על מהות הזמן. מברגסון ועד קאנט ועד אריסטו, כולם דנו במהות הזמן. מה זה זמן? נכתבו על זה ספרים רבים. אבל השאלה, הייתי אומר, התכליתית, מפני מה הזמן קיים, בזה הפילוסופיה לא התעסקה. אבל דווקא היהדות, וגם חכמי הקבלה בתוכם, דנו דווקא בשאלה הזאת, ואמרו דבר מאוד יפה, שהזמן הוא דבר זמני. הוא הכרח זמני. שוב, מושג פרדוקסלי. אם זה הכרח, זה צריך להיות תמידי. ואם זה זמני, אז זה לא חייב להיות. אבל זה הכרח זמני. זאת אומרת, יש הכרח מוסרי שינתן הזמן לנברא כדי שתהיה לו הזדמנות, מלשון זמן, הזדמנות לקנות את זכות קיומו. כשהדבר הזה יושלם, כבר לא יהיה צורך בזמן, ואז הקטגוריה הזאת של קיום, שאנחנו מכירים אותה כל כך טוב הזמן, תיעלם מן המציאות. ואז יוכל להיות מצב של עמידה פנים אל פנים בין הנברא לבורא. אם נסביר את זה כך, כשאנחנו שואלים את עצמנו מהי תכלית בריאת האדם בתוך הבריאה, יש לנו איזה מין הנחיה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ב', שם נאמר: דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. וקצת מסובך מה זה קדושים תהיו, מה זה להיות קדוש. יש הרבה ציורים עממיים מוטעים של הדבר הזה, אנחנו לא נעסוק עכשיו בשאלה מה זה להיות קדוש, אבל דבר אחד כן עולה לנו מהכתוב, שהבורא גילה לנו מפני מה הוא רוצה את הנברא. זה כביכול, אני אתרגם את זה בשפה פשוטה, כשהקדוש ברוך הוא אומר קדושים תהיו כי קדוש אני, כביכול הוא אומר אני בינתיים היחיד שקדוש כאן, אז אני מרגיש בודד, אז אולי תהיו גם אתם קדושים, נוכל להיפגש, נוכל לשחק ביחד, להשתעשע ביחד, כלשון החכמים, כן, שקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמותיהם של צדיקים. זאת אומרת, קדושים תהיו כי קדוש אני, ולא נוכל להיפגש כל זמן שלא תהיו קדושים. כל זמן שאינכם קדושים, אז המסך של הטבע המבדיל אתכם ממני, הגורם לכם לחשוב שאפילו אני לא קיים, המסך הזה יישאר במקום. כשתהיו קדושים, אתם תהיו קצת כמוני, כי אתם תבראו כמוני את האדם. לכן אומר התלמוד מיד, יכול כמוני ממש? תלמוד לומר, לכן, אבל כתוב מוסיף, אני השם אלוהיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. אבל כאן כדאי לשים לב להסברה של החסידות בדבר הזה. קדושתי למעלה מקדושתכם, צריך לפסק את זה כך, קדושתי למעלה. מכוח מה? מכוח קדושתכם. מי קדושתכם? כלומר, על ידי קדושתכם, קדושתי אף היא מתעלה. יש תוכנית שלמה פה במושג של הבריאה, מה שהמקובלים מכנים צמצום, הריקות הזאת שנועדה לתת מקום לזולת. וכאן יש איזה הבדל, הייתי אומר, תהומי, בין מה שהזרמים המיסטיים מציעים לבין מה שהנבואה העברית מציעה. התכלית של הבריאה לפי המיסטיקות השונות זה בסופו של דבר להיעלם. האפס, העין, הוא התכלית. כן? הכי טוב הוא לא להיות. אז יש כמין חטא בלהיברא. צריך לגמור עם החטא הזה ולהיעלם מן המציאות. כך שאפשר לומר, הדרישה של האלוהות היא עוינת, היא אויבת את הקיום הטבעי הבריא. זה במיסטיקות המזרחיות בין היתר. ואילו בתורת משה התכלית איננה העין כי היא מה יש. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול להיות מרוצה מעולמו כשסוף סוף הוא יוצא מן העין והיש שלו ממש מתממש. הדבר הזה מאוד בולט למשל כשאנחנו מתבוננים בהתחלתה וסופה של התורה שבעל פה. תורה שבעל פה מסוכמת בספר המשנה של רבי יהודה הנשיא, וזה מתחיל בשאלה פשוטה מאוד. המשנה מתחילה במילים, האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא מתוך מצב של היעדר? נכון? ככה פותחת המשנה הראשונה של התלמוד. שם נאמר, האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא מתוך מצב של היעדר? תרגום, בעברית יותר מסובכת, מאמתי קוראים את שמה בערבין? כלומר, לקרוא את שמה, שהיא ההכרה בייחוד הבורא, האם ניתן בערבין, כלומר בזמן של ערב, של היעדר, של חושך, כשהאדם אין לו קיום עדיין, כשהוא עין, איך אומרת התורה בהתחלה על האדם, והאדם עין, ככה התחלתו של האדם, האם ניתן מתוך מצב כזה להכיר במציאות השם, לומר את שמה, לקרוא את שמה בערבית? והתשובה מסתרת לאורך כל התלמוד כולו, שישה סדרי משנה, עד שבסוף מגיעים אל הפסקה האחרונה של המשנה, ושם נאמר, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. 310 בגמטריה יש, שנאמר להנחיל אוהבי יש, ואוצרותיהם המלא. כלומר, כשסוף סוף מגיעים אל היש, והיש הזה יכול לעמוד, לעמוד מול היש של הבורא, בלי להיאפס, בלי לחלוט, תוך כדי קיום דיאלוג בין הנברא לבורא, הגענו אל ההצלחה של הבריאה. כך שהדברים פה בעצם מגיעים מאוד רחוק. אלא שכאן, הטקסט המקראי, התורה, מפתיע אותנו מאוד. אנחנו קוראים את הפסוק הראשון, ויש לנו הרגשה טובה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אני שומע דבר כזה, אני על המקום מתאר לעצמי עולם אידיאלי, אידיליה מוחלטת. אם זה אלוהים שברא את השמיים ואת הארץ, אז זה טוב. ובמציאות מה אני רואה? פסוק ב', והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. בלגן. יש פה סתירה בין הפסוק הראשון לפסוק השני, בין ההרמוניה המוחלטת המתוארת בהתחלה לבין המציאות הכל כך שבורה. פשוט, השבר הוא המעבר מן האידאל למציאות. אידאל הוא תמיד יפה, המציאות תמיד שבורה. חכמי הקבלה כינו את זה, והעמקה מיוחדת, שבירת הכלים. כביכול, האור העליון, האינסוף, היה צריך להיקלט בכלים של הכלים המוגבלים של הנברא, שהוא בהגדרה מוגבל. המתח הזה בין האינסופיות לבין הסופיות שברה את הכלים, כביכול, כך שאנחנו בעולמנו נמצאים על רקע לא של דף חלק, אלא על רקע של עולם שבור, שבו אנחנו מלקטים את השברים שלו. זה מסביר מדוע יש כל כך הרבה בלגן בעולמנו. אבל הבלגן הזה מוכרחים להניח שהוא זמני. הוא לא ראשוני וגם לא אחרוני. אלא בהתחלה הכל היה טוב, באידאל. במציאות הכל שבור. בוא תבנה בחזרה. ואז יש לנו פסוקים, ויאמר אלוהים, יהי אור, יהי רקיע, תדשי ארץ דשא, עד שבסוף, אחרי כמה אלפי שנים, סוף סוף, בונים עולם שלם מכוחו של הנברא. אין? אפשר לומר שיש פה, אם כן, שלושה מומנטים. הצמצום, השבירה והתיקון. כמו בכל דבר, אגב. כל דבר במציאות, איך קוראים לזה היום בשפה המודרנית? ניסוי ותהייה. דרך התהייה אתה מתקדם. דרך השבירה אתה הולך ובונה. ובתוך העולם הנבנה, אנחנו רואים איזה מתח בין שני מוקדים. המוקד האחד, הטבע. המוקד השני, המוסר. והשאלה איך להסביר את העולם. זאת שאלה קדומה מאוד שהתעסקו בה כל בני אדם, מאז שמכירים את עצמם. אני אסביר את השאלה יותר בהרחבה. אני רואה בעולם תפוחים שנופלים מן העץ. אגב, לא רחוק ממנו, בדרך כלל. אני רואה שמש זורחת, שמש שוקעת. אני רואה מים זורמים, אני רואה את כל תופעות הטבע. ואני שואל את עצמי, האם יש שם משמעות לכל זה? והתשובה היא שלא. כי כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? כלומר, יש אדישות. אני חי בעולם שבו הכל קורה בלי שיהיה פה אישיות מאחורי כל זה. זה עולם הטבע. מי בורא את הטבע? התורה אומרת לנו, קוראים לו אלוהים. בראשית ברא אלוהים את מה? את כל העולם הטבעי. לעומת זה, כאשר האדם מסתכל בתוך עצמו, הוא רואה משהו אחר לגמרי. הוא רואה את עצמו לא בתור ישות, אלא בתור אישיות. אני לא משהו, אני לא אובייקט, אני מישהו. אני סובייקט, אני חתיכת אינסופיות. אני פועל במונחים מוסריים. של טוב ורע. זה מאוד שונה מן העולם הגלוי. מי ברא את העולם המוסרי הזה? אומרת התורה, לא אלוהים, אלא השם. היא משתמשת בביטוי אחר, י' כ' ו' כ'. ואיך אפשר ליישב את הדואליות הזאת שבתוכה נתון האדם? בין ההכרה את עצמי כאישיות לבין הכרתי את העולם החיצוני כישות. איך חיים עם זה? ואולי קצת מביל, אבל ניתנו לזה ארבע תשובות שונות. התשובה האלילית היא העתיקה ביותר, אומרת שמה שאני מכיר בפנים זה גם מה שיש בחוץ. דהיינו, המעיין גם הוא אישיות. בתוך המעיין יש אלה. אלת המים או אלת המעיין היא מישהו. השמש זה גם מישהו. כך אפשר לומר, העולם הפרימיטיבי, המיתולוגי נאמר, מתייחס אל כל העולם כולו כאילו רק השם ברא אותו, לא אלוהים. זה עולם שהוא כל כולו מאבק, מפגש בין אישויות שונות, שכל אחד אומר אני. ואז לפחות נגיד בעולם המיתולוגי יש אחדות, של אחידות של העולם, הכל אישיות. זה נמצא אגב גם אצל הילדים, שכשילד נופל על הרצפה ובוכה, אז אומרים לו, בוא ניתן מכות לבלטה שנתנה לך מכות. אז הוא מבסוט שנותנים מכות לבלטה. מרוצה. יש עמדה הפוכה. העמדה הפוכה היא העמדה הפסדו-מדעית של הפילוסופים האירופאים במאה ה-19. קראו להם פוזיטיביסטים. הם אמרו, אין אישיות, הכל זה רק ישות. נדמה לך שיש לך אישיות, אתה בעצם מכונה. יש לך אשליה של אישיות. הכל ניתן להסברה מדעית, טכנית, סיבתית, וגם הרגשות שלך, אנחנו נסביר, זה ריאקציה ביוכימית בתוך המוח שלך. לכן אתה אוהב או שונא או מפחד או גיבור. כל הדברים האלה הם בעצם הרכבה של מולקולות, של זרמים חשמליים, וזה מה שאתה. בעצם אין לך אני, אתה כולך יש. כלומר, בתפיסה הזאת, הפסדו-מדעית, אפשר לומר, יש רק אלוהים, אין השם. ובעצם המוסר הוא סוג של אשליה. יש לזה גם השלכות מוסריות חמורות לתפיסה הזאת. ראינו אצל משטרים אפלים במאה ה-20. התפיסה השלישית היא התפיסה של הפילוסוף ממוצא יהודי ברוך ספינוזה, שאמר דבר פשוט. הוא אמר, מה שאתה רואה בעולם, בעצם יש השם ויש אלוהים, אבל האלוהים הם השם. כלומר, האלוהות שנראית לך המוסר, היא בעצם רק המכלול יסך של כל ההופעות הטבעיות. האלוהים, דהיינו מערכות הטבע, הם השם. אז למרות שיש איזה דואליות אצלו בין המוסר לבין הטבע, אבל יש בסופו של דבר ניצחון של הטבע על פני המוסר. והתשובה הרביעית, ואני אגלה לכם סוד, היא גם הנכונה, היא של נביאי ישראל. נביאי ישראל אמרו, השם הוא האלוהים. זאת אומרת, כל האלוהים האלה שאתה רואה, שאתה רואה מערכות טבעיות כביכול, דע לך שיש נוסחה מוסרית של השם, י' כ' כן, מאחורי כל זה. השם הוא האלוהים האלה שאתה רואה. ברור? עכשיו, אפשר לומר, המאבק הזה הוא מאוד לא פשוט. הוא מאבק בין שתי הופעות של האינסוף, ששתיהן באמת באות מאיתו, יתברך. הוא גם השם וגם האלוהים. חכמי הקבלה נתנו לזה הסברה ציורית. לפי חכמי הקבלה, המערכות הטבעיות נקראות אורות העיגולים. מה זה אורות עיגולים? כן, הצורה העגולה היא צורה מחזורית. בתוך מעגל אין מעלה ומטה. איך כתוב? לגבי חיות המרכבה, ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן. כלומר, גלגל בתוך גלגל. מבאר בעל התניא בספרו ליקוטי תורה. מה זה כאשר יהיה האופן בתוך האופן? אם מסתכלים על עיגול בתוך עיגול, ואז מסתכלים על החלק העליון של הציור, אז איזה מעגל הוא המעגל העליון? החיצוני. לעומת זה, כאשר מסתכלים על החלק התחתון של הציור ושואלים איפה המעגל העליון, דווקא הפנימי. זאת אומרת, בעולם של עיגולים אין היררכיה. בתוך הטבע גם כן אין היררכיה, אין עליון ותחתון. יש מחזור הטבע, אחד אוכל את השני, ששוב נאכל על ידי הראשון. זה עולם העיגולים, שהוא עולם אלוהי. יש לו אפילו ביטוי מחוץ לעולם החומרי. עולם המלאכים הוא כזה, המרכבות. כל מה שאנחנו אומרים בברכת יוצר המאורות לפני קריאת שמה זה זה. זה עולם העיגולים. לעומת זה יש עולם אחר שמתגלה דרך נשמת האדם ובפרט דרך הנשמה של האומה הישראלית. זה עולם היושר, אורות הקווים הישרים. בקו ישר יש מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה, אחורה. יש כיוונים. ברגע שיש כיוונים, יש מערכת ערכים. יש ערכיות. זה עולם המוסר. ואז נשאלת השאלה, איך אפשר לרבע את המעגל? האם, בעצם כל הניסיונות האלה, לאחד את העולם לעולם אחד, זה בעצם הניסיון לעשות מהעיגולים ריבועים, או מהריבועים עיגולים. כל אחד יודע שבגיאומטריה אין אפשרות אבסולוטית לרבע את המעגל. כביכול, הקו הישר והקו העגול באים משני עולמות שונים לגמרי. ויש לזה ביטוי מעניין. היחס בין הקוטר של המעגל לבין ההיקף של המעגל, שהוא מבחינה מתמטית שווה לפאי. פאי הוא מספר בלתי רציונלי. נכון? בלתי רציונלי. 3.1415, וזה אין סוף ספרות אחרי הנקודה. זאת אומרת שאי אפשר לצמצם, לעשות רדוקציה. אי אפשר לעשות צמצום של המעגל במונחים של קו ישר. זה משהו מהותי. מעניין שעל זה אמרו רבותינו שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם אל שדאי. שדאי שאמר לעולמו די ואמר לאלהותו די. הוא מעשה גבול בין היושר לעיגולים. שדאי בגמטריה 314. זה ההתחלה של המספר פאי. כנראה שיש איזה יחס בין הדברים. שדאי, שמו של הקדוש ברוך הוא בתור בורא העולם, או יסוד העולמים, נקרא אצל חכמי הקבלה בשם אדון התולדות. כן? המילה שדאי היא המילה המתארת את ההולדה. ויש באמת דבר מאוד משונה. כשאנחנו רואים ילד שנולד, כולם שמחים. מזל טוב, איך הוא דומה לדודה שלו, איך האף שלו דומה לזה של הסבא. בקיצור, כולם מרוצים, כולם שמחים. וזה לא מובן כל כך, בגלל שלכאורה, מה יש פה? מה יש פה להתפעל? הרי אם אתה מדבר על הגוף של התינוק החמוד הזה, הוא היה קיים לפני 5 דקות גם כן בתוך הרחם. אם אתה מדבר על הנשמה שלו, על הזהות שלו, היא הייתה קיימת גם כן לפני 5 דקות בעליונים. אז מה כל כך חדש כאן? מה שחדש זה החיבור. שהעיגולים והיושר נפגשו זה עם זה. מובן? מה שאני רוצה פה להראות זה שיש באופן מפתיע יחס מאוד ישיר בין ההתחלה המטאפיזית של העולם, מושג הבריאה, הצמצום, שבירת הכלים, כל הדברים האלה העמוקים מאוד שמדברים עליהם חכמי הקבלה, לבין פרטים מאוד פשוטים של החיים שלנו, דברים פרוזאיים לגמרי. אני רוצה פה להסביר את הנקודה הזאת, כי אצל הפילוסופים, כשפילוסוף עוסק בשאלות מטאפיזיות, הוא לא שואל את עצמו מה יהיה צבע החולצה שהוא לובש מחר, מה לקנות בחנות. יגיד, תשמע, זה תחום מטאפיזי, זה תחום קיומי, אקזיסטנציאלי, בוא לא נערב את הדברים. אומר הרב קוק על כך בספר אורות הקודש, שהגישה הזאת היא הגורמת לפילוסופיה להישאר לעולמי עד מדע אריסטוקרטי, המיוחד ליחידים שבבני אדם. יש כמה אנשים שמתעניינים בשאלות מטאפיזיות, כל שאר העולם לא אכפת לו ממה שאומרים הפילוסופים. לעומת זה, תורת הקבלה, אומר הרב קוק, היא חודרת לכל פרט. היא מעניקה משמעות, הייתי אומר, עצמותית, קוסמית, לכל פרט ופרט של ההוויה. ניקח כדוגמה פשוטה. האדם רוצה לקנות טבעת נישואין, שזה דבר מרגש ונחמד, אבל זה לא בריאת העולם. אז הוא הולך לחנות, קונה טבעת, מוצא חן בעינייך, מצוין. אז בואי, זוהי את טבעת הנישואין שלנו בחופה. חכמי הקבלה אומרים, רגע, רגע, יש כללים, לא סתם. הטבעת צריכה להיות מכסף. למה מכסף? למה לא מזהב? זהב יותר יקר. כן, אבל הכסף מורה על מידת החסד, על הכיסוף, כיסופין של האדם. וזה צריך להיות, אם כן, במידת החסד, כי עולם חסד ייבנה. מעשה הבריאה הוא אקט של חסד. להתחתן זה גם לעשות חסד, זה לבנות עולם חדש. בתא הפרטי שלך. אבל זה, סך הכל זה חייב להיות דומה לבריאת העולם, זה צריך להיות, להיות מכסף. בסדר, יש לכם משהו מכסף? רק רגע, יש לי עוד הערה. זה צריך להיות מרובה מבחוץ ועגול מבפנים. כן? לא, לא הפוך. לא מרובה מבפנים ועגול מבחוץ. קשה מאוד למצוא אצבע שתתאים לדבר הזה. אבל צריך להיות עגול מבפנים ומרובה מבחוץ. כן? למה? פשוט. אתה עכשיו הולך לברוא את העולם, לא? אתה מתחתן הרי. אז זה צריך להיות בקווים ישרים, בקווים עגולים. זהו המפגש בין שני הממדים האלה. גם פה אנחנו רואים שהתפיסה של אמונת הייחוד, המונותאיזם העברי, הוא תובע שתהיה מערכת הרמונית שאינה מניחה שום פרט מחוסר משמעות. ומכאן באמת ההסבר מדוע יש כל כך הרבה מיליונים של הלכות. זה דבר מתמוע. אם העיקר, איך אומרים, העיקר זה בלב, למה יש כל כך הרבה הלכות? פרטי פרטים של הלכות, ולכל אחד מפרטי הפרטים יש פרטי פרטים גם כן. כי יש איזושהי דרישה שהאור האחד, הכולל של כל ההוויה, יחדור אל כל פרט ופרט ממש. לכן ככל שיש לנו יותר הלכות ליותר פרטים, כך אנחנו יותר מרוצים, כי כך אנחנו יודעים שאנחנו יותר ויותר מדמים לבורא הכל. ומכאן, כן, שכשאנחנו עסוקים בבריאת העולם, בראשית ברא אלוהים, צריך מיד לשאול את השאלה של רש"י. למה פתח בבראשית? מה ההשלכה המעשית? כן? רש"י איננו יכול לקבל שיכולה להיות ידיעה מטאפיזית שאין לה השלכה מעשית. לכן מיד כשהתורה פותחת בראשית ברא אלוהים, שואל רש"י, למה פתחה בבראשית? מה זה אומר? האם יש השלכה מעשית? ורש"י מוצא השלכה מעשית כמפורסם. ניתן לומר שבעצם מה שאנחנו לומדים מכל הסיפור של הבריאה זה שהאדם דרך פעולתו הוא משלים את מעשה הבריאה. אם תסתכלו בפרק א' של בראשית, נראה שכשהקדוש ברוך הוא מתכנן את מציאות האדם, הוא משתמש בפועל חזק מאוד, נעשה אדם. לעשות בעברית מקראית פירושו לגמור, לעשות דבר עד הסוף. כשאומרים שמשהו עשוי, משהו נגמר. במציאות התורה מספרת שויברא אלוהים את האדם, כלומר לא עשה אותו, לא השלים אותו, השאיר אותו בלתי מושלם. ואז אומרת לנו התורה שבמהלך ההיסטוריה על האדם להשלים את עצמו, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. ואז הוא השאיר לעשות. העשייה הזאת היא בעצם מה שאנחנו במהלך ההיסטורי של כמה אלפי שנים שאנחנו נתונים בתוכו משלימים לקראת שלב יותר מתקדם של מערכת היחסים בין האינסוף יתברך לבין הנברא.